לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה, ליום שני א' בשבט, ראש חודש שבט, חודש טוב, תשע"ט, באולפן בני טוקר. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' יעדוף ביומננו את הטענות בתקשורת על טרור יהודי ועוד ועוד במה שעוסקים בימים האחרונים, אומר אין מה להשוות בכלל. וחברת הכנסת נאוה בוקר מהליכוד אומרת, אני לא שותפה לחגיגת הצביעות והמוסר הכפול. איפה הייתם כשזרקו פה אבנים במשך שנים על יהודים וגם היו אבדות בנפש? השר איוב קרא מהליכוד מספר על מה שהוא עבר בקדנציה האחרונה, התמיכה שלו בחוק הלאום, מה זה גרם לו ולמשפחתו בבית. הוא מקווה גם לקבל על כך את התוצאות בפריימריס, על התמיכה שלו בראש הממשלה ועל הנאמנות שלו לאורך השנים בארץ ישראל. גם על ביקורו של היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית ג'ון בולטון, נשוחח פה עם יורם אטינגר שמקווה שהפגישות עוסקות באיומים האמיתיים הבאים ממשטר היתולות ולא בסכסוך הישראלי-פלסטיני. גם על כנס מחקרי הר הזיתים, מחר, זה כבר השנה השנייה שהוא נערך, נשוחח פה עם אריאל קופלד על הפריחה של הר הזיתים. ומשהו משמח, לקראת הסוף, הגשמים, גשמים ביתם, משיב הרוח ומוריד הגשם, הצפון יודע היום, חוזר לתפארתו, הגשמים, הנחלים שוצפים, השלג יורד בחרמון. שמוליק חזן, מנהל תיירות גולן, מזמין אתכם להגיע, ליהנות ולסוע כמובן בזהירות. חודש טוב, אזנה רבה. אנחנו רוצים עכשיו לעסוק בפרשת מה שמכונה פרשת הטרור היהודי. שלום לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'.
שלום בני, תרשה לי רק ברשותך לתקן את הכותרת. אני כופר במונח הזה טרור יהודי. יש פשיעה, פשיעה לאומנית, חמורה, איך נטפל בה. בעיקר בדרך חינוך, שיקום, לפעמים גם בדרך של אכיפה. אבל אין ואסור בשום פנים ואופן לייצר סימטריה בין הטרור הערבי הרצחני שמופעל על ידי אויב שרוצה להשמיד אותנו. והם מעשים שלא יעשו, שנעשים על ידי אחים שלנו מתוך העם שלנו. ושוב, הם מעשים שלא יעשו, צריך לומר את הדברים בצורה ברורה, אין ואסור לתת לגיטימציה בשום פנים ואופן למעשים כאלה, לא להפרת חוק בכלל, בוודאי לא להפרת חוק שמסכנת חיים, מפוגעת באנשים חפים מפשע, אבל כדי לומר את זה, כדי לטפל בזה, לא צריך לטשטש את ההבחנות הכי בסיסיות שבין אוהב לאויב, בין מי שרוצה להשמיד אותי לבין מי שטועה, אבל נמצא בצד שלי.
אז מה אתה אומר, הפרשה הזאת מגיעה בימים ככה, בעייתים ככה, בתחילת מערכת בחירות, ועכשיו זה על הכותרות בכל כלי התקשורת. איך אתה מתייחס למה שקורה?
טוב, חלק גדול מהביקורת שלי על השבק בעניין הזה, זה כמובן גם ההתנהלות הציבורית, התקשורתית. שבק, צריך לומר את זה בצורה ברורה, המחלקה היהודית נכשלת, כישלון חרוץ בשנים האחרונות, בטיפול בתופעה הזאת. וצריך לעשות הבחנה ברורה, שבק, אני מקווה, ברוב עיסוקו, עושה עבודת קודש, יוצאת מגדר הרגיל, נאבק בטרור האמיתי, בטרור הערבי, ושומר ומגן על מדינת ישראל ועל חיי אזרחיה, ועל זה קדוש קדוש יאמר לו וצריך לשבח אותו, אבל את המחלקה היהודית, אמרתי את זה כבר לא פעם ולא פעמיים, צריך לסגור, גוף מיותר, שואב תקציבי עתק, שבמקום להיות מופנים למאבק בטרור האמיתי, מופנים למאבק הזה בנוער הגבעות, אבל שוב, כפי שאמרתי, בעיקר, מאבק שנכשל פעם אחר פעם אחר פעם, יש תופעה בשוליים, צריך לטפל בה. הטיפול המרכזי צריך להיות טיפול חינוכי, טיפול שיקומי, מדובר בסוף בנוער מתבגר, מה שאנחנו קוראים גיל הטיפש עשרה, ובמקומות מסוימים נוער כזה מסתובב שיקור, מסומם, בפאבים, דיסקוטקים, חוף הים, עם מלחמות ודקירות, אני לא יודע מה, במקומות מסוימים נוער כזה, אני חושב שאנחנו צריכים לשמוח על זה שהנוער שלנו מוציא את, ה, את, ה, את מרד הנאורים שלו, לפחות במקומות אידיאולוגיים. עוד פעם, זה לא בסדר, וכמו שצריך לטפל בנוער בסיכון, בצד הזה של הסקאלה, צריך לטפל גם בנוער בסיכון בצד הזה של הסקאלה, אבל כך צריך להתייחס לזה. מדובר בנוער בסיכון, שיש בו מרדנות, ויש בו את אותו גיל התבגרות בועט, ויש בו כמובן בלבולי דעות שצריך לטפל בהם, אבל הטיפול המרכזי, 99% מהטיפול חייב להיות בחינוך, בהסברה, בטיפול, בשיקום. השב"כ עושה את ההפך הגמור, הוא כמו פיל בחנות חרסינה, חושב שהוא ימגר את זה באגרוף ברזל. אני אומר לך מידיעה, הוא פוגע במאמצי הטיפול והשיקום, כאשר יש גורמים יישוביים, מועצתיים, אפילו מדינתיים של משרד החינוך, יש פרויקטים של טיפול ושיקום, שב"כ מפריע למהלכים האלה, ויש נער שנרדף פעם ועוד פעם ועוד פעם, ומוציאים לו צווי הרחקות וצווי מעצר, ומנסים לשקם אותו, ומנסים לבנות לו תוכנית שיקום, להוציא אותו לאיזה חווה, או להחזיר אותו למסגרת לימודית. השב"כ מתנגד, הפרקליטות מתנגדת, הם רואים אגרוף ברזל. אגב, צריך לדעת, זה לא דבר, בני, שהוא מפתיע. זה דבר פשוט, שב"כ הוא לא גוף מחנך. שב"כ הוא גוף שממגר טרור. אנחנו רוצים למגר את המחבלים, רוצים למגר את האויבים שלנו. אנחנו לא ממגרים בחורים צעירים מהעם שלנו, מהצד שלנו, גם אם הם טועים. אגב, גם בעבריינים, בתוך מדינת ישראל הקטנה, אנחנו לא ממגרים. אנחנו מנסים למגר את העבריינות, לא את העבריינים. אנחנו מנסים לטפל בתופעות, אבל יש הליכים של שיקום, גם בתוך בתי הכלא, גם מחוץ לבתי הכלא, יש הליכים של טיפול מונע ושל חינוך. איכשהו כשמגיעים לנוער הגבעות, פתאום אין מעטפת חינוכית, טיפולית, שיקומית, יש רק אגרוף ברזל שממגר, זו שגיאה, זו עיוולת, וכפי שאמרתי, זה בעיקר נכשל. הגיע הזמן שמי שנכשל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועל מה מדובר? אפשר לחשוב, מדובר על בחורים בני 16, כל השב"כ הגדול שמצליח פה למגר אין ספור פיגועים של הערבים, לא מצליח להתמודד עם חבר'ה בני 16, כנראה שאנחנו לא עובדים נכון, ובמקום להבין את זה, אז השב"כ מתחפר עוד ועוד ועוד בטעויות שלו ובכישלונות שלו, ושוב, מייצר חוסר אמון גדול, מייצר עוולות גדולות מאוד. כפי שאמרתי, במקום לטפל ולצמצם את התופעה, הוא רק מגביר אותה, הוא מגביר את העוינות, הוא מגביר את הכעס, הוא מגביר את תחושת הנרדפות, וממילא הוא גם מגביר את כל התופעות, את תופעות הלוואי השליליות שהן תוצר של תחושת הרדיפה הזו.
אבל הם טוענים שאותם נערים או מי שלא יהיה, גרמו למוות של אישה פלסטינית, זאת אומרת, מבחינתה כן? מדובר במשהו שהוא יש עליו עונש, של מאסר עולם אפילו הם טוענים.
קודם כל, אם זה אכן כך, זה חמור מאוד. אני לא אמרתי שלא צריך לחקור, לא צריך למצוא את מי שעשה את זה ולבוא איתו חשבון. בשביל זה יש משטרה, הרי משטרת ישראל נלחמת במשפחות הפשע ובפשע המאורגן. וזה כמובן למערכות הרבה יותר מתוחכמות והרבה יותר גדולות והרבה יותר משוכללות. והמשטרה מצליחה להתמודד איתם בצורה טובה. לא צריך בשביל זה להפעיל שבק, לא צריך בשביל זה לאסור מפגש עם עורכי דין, לא צריך בשביל זה להפעיל עינויים וכל מיני שיטות חקירה פסולות שבתי המשפט לאחרונה. ביותר מפעם אחת, באמת פסלו אותם, כיוון שקבעו שבמדינה דמוקרטית לא כך מתנהלים, יש דרכים, מדינה דמוקרטית יודעת להילחם בפשיעה, יודעת לטפל בה, לצמצם את מימדיה, יודעת בדרך כלל למצוא את מי שעובר על החוק, ולהעמיד אותו לדין בצורה מסודרת, לא צריך בשביל זה להוריד את כל המגבלות, ואת כל שיטות העבודה הרגילות, שאיתם מדינה דמוקרטית מתמודדת בטרור, סליחה, מתמודדת עם פשיעה, עכשיו להתייחס לזה כאלה זה טרור, ואין בזה שום היגיון, אבל אני בעיקר אומר, אמרתי, אין בזה, זה לא נכון אמיתי, זה לא נכון מוסרי, תשטוש המושגים הזה, הניסיון הזה, כן, לחוסר היכולת להבחין מן אויב לאוהב, הוא איוולת מוסרית, אבל צריך לומר, זה גם מוכיח את עצמו כלא מועיל. ואז אני אומר, אתה מכיר, איינשטיין הרי אמר תמיד ששטות, זה לחזור על אותה פעילה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולצפות לתוצאה אחרת. אז אני מציע לשב"כ להפסיק להיות חבורה של שוטים, להם ולמי שעומד מעליהם או מאחוריהם, להבין שהשיטה הזאת לא עובדת, ולחפש שיטות אחרות שעסוקות, אמרתי, בתאריך אכיפה אז אכיפה, אבל אכיפה שמדינה דמוקרטית אוכפת עבירות פליליות עם, עם, עם שיטות עבודה וגורמי עבודה, אבל, והאבל הכי גדול זה בעיקר עבודה של חינוך, של טיפול, של שיקום, של הסברה, ככה עובדים עם בני נוער, גם בני נוער עבריינים, ככה עובדים איתם, וחבל שרק המתנחלים סובלים מיחס מפלה, שלא מעניין, לא מעוניין לטפל בהם ולשקם אותם, אלא רק להקות בהם, וכפי שאמרתי, אני חוזר על הפעם העשירית, זה לא רק שזה לא מועיל, זה רק מזיק.
וכעת, האם יש לך איזה שמתכונים פוליטיים לגבי כל הקמת הגוש של הציונות הדתית החדש, אחרי הפילוג של בנט ושקד, יש לך איזה משהו לחדש לנו?
בני, זה באמת האתגר הגדול שלנו, לאחד את הציונות הדתית, לגבש אותה, להביא אותה אל הבחירות מוכנה לרשימה טובה, אטרקטיבית, בעיקר כזאת שתהיה נאמנת גם לערכים וגם לציבוריות הציונית דתית, לדגלים, כזאת שלא מתביישת ולא מתבלבלת ולא מרגישה לא נוח ועוזבת את הבית, כזאת שכולם יכולים להרגיש בה בבית, אבל הם מבינים שהם בבית הנכון, האמיתי, האותנטי, זאת המשימה, אני משתדל לעבוד עליה, יש אחרים שעובדים עליה, ואני מקווה בזאת השם שנצליח.
תהיה איזה הצנחה של מישהו מבחוץ, שמענו על דודי מבחינת הבית היהודי, כנראה שזה לא יצא או שכן יצא, יש איזה שהם דברים כאלה, רעיונות כאלה?
אני לא יודע, אני באיחוד הלאומי כידוע, אצלנו יש בחירות בעוד שבוע בדיוק, ביום שני הבא, גם לרשות המפלגה וגם לרשימה, בית היהודי מתקדם בציר מקביל, אני פחות רוצה לבחוש להם במה שנעשה אצלם, אני מכבד את המנגנונים המפלגתיים שלהם, אני מקווה שגם הם יסיימו את התהליכים מהר.
ורק אחרי שתסיימו את התהליכים תיגשו לניסיון ליצור איזה שהם ייחודים נוספים, אם בכלל?
יש שיחות, לא, יש שיחות כל הזמן עם כולם, וכך צריך להיות. זה נכון שלסכם עניינים סופית.
שיחות בין מי למי, זאת אומרת, אתם שני גופים כרגע, בית היהודי והאיחוד הלאומי.
יש גישושים, אנחנו מדברים בינינו כל הזמן, צריך לזכור, אנחנו עדיין סיעה אחת בכנסת, גם בפגרה, אבל עדיין מדברים בינינו, אנחנו גם חברים טובים ברמה האישית, עם כל הנוגעים בדבר, כולם שואפים לאותה מטרה, יש, כפי שאמרתי, שיחות גם עם גורמים אחרים, בימין הדתי, אני מעריך שזה יוכל להבשיל לכדי הסכמים חתומים, רק באמת אחרי שהדברים יתבררו בתוך שתי המפלגות הגדולות, שנדע מי ומי הולכים, עם מי הולכים, אבל יש קשר כל הזמן, וכך צריך להיות, השאיפה היא לייצר גוש גדול, מגובש, אני חושב שלכולם ברור שזה הדבר הנכון.
אתה אומר, אתם עדיין סיעה אחת ואתם מדברים ביניכם, לא התכוונת גם לבנט ושקד, אני מתאר לעצמי.
לא, אני מדבר עכשיו בתוך הבית היהודי והייחוד הלאומי. בנט ושקד יצאו לדרכם החדשה.
כן.
אנחנו עסוקים כרגע בלבנות את הבית.
טוב, נצטרך להמתין עוד כמה ימים ואולי שבועות כדי להיות יותר חכמים, כמו שאומרים, ולתת לכם לעבוד בשקט. אז נודה לך בינתיים על הדברים, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', תודה רבה לך, יום טוב.
תודה, תודה, בני, יום טוב.
ואנחנו ממשיכים לעסוק בשבק, במה שמכנים פרשת הטרור היהודי, ואנחנו משוחחים כעת עם חברת הכנסת נאוה בוקר מהליכוד. שלום לך.
שלום, שלום.
אז את בעניין הזה מביעה עמדה קצת שונה ממה שמקובל לחשוב ומה ששומעים לפחות בימים אלה על כל הפרשה הזאת, נכון?
תשמע, בהחלט אני לא אומרת את מה שפופולרי בדרך כלל, אני אומרת את האמת שלי ואת הדברים שאני מאמינה בהם, אבל קודם כל ולפני הכל אני רוצה להבהיר שאני נגד רצח מכל סוג ונגד הטרור, טרור מכל צד, כן? ואני אף פעם לא טענתי שלא צריך לחקור יהודים שחשודים באיזשהו מעשה. אבל מהדיווחים האחרונים שיוצאים בעיקר כנראה מהמשפחות, לתקשורת, לרשתות החברתיות, אני שומעת שחלק מהשיטות שבשבק משתמשים כדי לחקור את הנערים, אלה שיטות באמת מוגזמות. אני לא חושבת שיש להם מקום. תראה, אני חושבת שרוב הזמן, כן, השב"כ שלנו עושה עבודה מדהימה, עבודה נהדרת, ומונע את הטרור. אבל השיטות החקירה האלה, שאנחנו שומעים שהן מובלות בעינויים, אני חושבת שצריך להשתמש בהן במקרים אחרים, במקרים באמת של מה שנקרא פצצת זמן מתקתקת, כמו שחוששים לפעמים שעומדים לעשות פיגוע או משהו כזה. זה הזמן שבהם שצריך בזמן הזה להפעיל את החקירות האלה, בשיטות האלה, אבל לא במקרים האלה.
את אומרת, המקרים האלה, את אומרת, זה לא בדיוק כמו טרור נגד יהודים? זאת אומרת, זה שונה העניין הזה.
תשמע, אני אגיד לך מה קורה. תמיד מדברים על הזכויות של העצירים הפלסטינים ולשמור עליהם, אבל אנחנו מדינה דמוקרטית, וכמו שרשויות אכיפת החוק מתייחסות בצורה מאוד אומנית לעצירים הביטחוניים, אני חושבת שאנחנו צריכים לדרוש שיתייחסו בצום באופן זהה גם לאותם נערים. אני רואה את הצביעות, את המוסר הכפול שקיים, אם זה בתקשורת, אם זה בקרב אנשי השמאל, כשמדובר בנערים יהודים. למה? למה כל יום כמעט יש עידויי אבנים על כלי רכב שעוברים שם בכבישים ביהודה ושומרון, וכבר היו כל כך הרבה מקרים שכבר הסתיימו ברצח של יהודים. אני לא מדברת על איזה חלון מנופץ. אז מעניין ש, אתה יודע, לא, הרבה מכל אלה שמדברים היום לא פצו פה במקרים האלה, כמו שהם יוצאים נגד מה שהם מכנים אותו עכשיו הטרור היהודי. עכשיו, אתם שוכחים, אנשים שוכחים דבר אחד, הנערים האלה עדיין חשודים. חזקת החפות עומדת גם להם, כמו לכל אדם אחר. למה איפה ואיפה? אני אומרת, תשמע, אם אכן יסתבר שבסופו של דבר הנערים האלה ביצעו אפילו חלק מהמעשים המיוחסים להם, גם, אתה יודע, אף אחד לא יודע אם באמת הרצח הזה של אותה פלסטינית מיוחס אליהם, כי ההורים שלהם טוענים שהם היו באותה עת בסעודת שבת עם הרב, והרב מוכן להעיד על כך. אני לא נכנסת לפרטים האלה, אני אומרת שאם הם ביצעו דברים כאלה חמורים, שיאנשו על כך במלוא החומרה. יש מערכת משפט והיא אמורה להניש אותם. אגב, אני הראשונה שהעבירה את, אני, בזכותי חוק הדגל, נרשם בספר החוקים של מדינת ישראל. זה חוק שמחמיר את האנישה נגד מי שמבזה את הדגל או שורף אותו, כפי שאתה יודע. 300 מאסר או 58,000 שקלים קנס. אז אני אומרת, אני הראשונה שוידאתי שיהיה עונש במקרים כאלה של שריפת דגל. אבל מכאן ועד לעינויים שעליהם אנחנו מדברים, אני אומרת, לא רק לפלסטינים יש זכויות, גם לעצירים יהודים, בעיקר נערים שאנחנו לא יודעים עדיין באמת מי עשה, מה עשה, שום דבר עוד לא הוכח.
גם שמענו שיש הרבה מקרים של מה שמכונה טרור יהודי שבכלל נסגרים, גם על זה שמענו.
כן, בהחלט, ואתה יודע, זה כל כך מרתיח אותי, האיפה ואיפה שאני רואה, ואף אחד לא מדבר על זה, כי הכי נוח, אתה יודע, להתייפיע ולהגיד, אני הראשונה שהגנה, אגב, כל רצח, זה ממש, אני פשוט לא רצה אחרי העדר, אז אני זוכה לביקורת מאוד קשה. אני אומרת שנוער הגבעות, זה דבר זה נושא שבאמת צריך לעסוק בו, אבל לעשות את זה בצורה חינוכית, בדרך חינוכית, אם יש כאן איזשהן חשדות לפלילים, אז באמת שיתייחסו אליהן כאל עבירות שכל אדם מבצע. אבל יחס כל כך סטריאוטיפי, יחס כזה משחיר, מאוד מאוד מעציב אותי. קשה לי להבליג.
יכול להיות שיש פה איזה ניסיון ככה לנצל את האירוע, לעשות כבר עליהום על המתנחלים?
לפעמים יש לי תחושה כזאת, לצערי. באמת, וזה דבר ש...
בפרט עכשיו במערכת בחירות זה בכלל.
כן, כן, אנחנו במערכת בחירות, ואיפה הם היו עם כל יידויי האבנים שהיו נגד יהודים, ורציחות, מעשי רצח מזוויעים.
רק שלשום, אתמול ירו על אוטובוס לבית אל, שבנס הנהג לא קרה לו שום דבר.
כן, אז זה מה שאמרתי, שמקרים חמורים כל כך היו, מקרים כאלה שבקלות יכולים להסתיים ברצח, מקרים כאלה שמתרחשים מדי יום, אבל אף אחד לא מסקר אותם, אף אחד לא מגנה אותם. אז מה, למה?
אוקיי.
נפתחו כל כך הרבה יהודים בצורה כזאת.
אז אנחנו נודה לך על הדברים, חברת הכנסת נאוה בוקר מהליכוד, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך, תודה. יום טוב.
וכעת אנחנו רוצים לעסוק בליכוד, הפריימריז שם, ואנחנו משוחחים כעת עם שר התקשורת, איוב קרא, שלום לך.
בוקר טוב ושלום רב.
בוקר טוב, אז רצינו קצת ברעיון הזה גם לדבר עליך, אתה עברת גם מספר אתגרים לא פשוטים, גם בכנסת הזאת האחרונה, התמיכה שלך בחוק הלאום, ששילמת עליה מחירים בסביבה הטבעית שלך, וגם בכנסות הקודמות, הקודמות יותר, כשהתנגדת להתנתקות מגוש קטיף, גם שם שילמת מחירים. וכעת אתה ניצב פה לבחירה בפריימריס, רצינו קצת לשמוע ממך איך אתה רואה את הדברים.
אני חושב האמונה שלי בדרך עם ערך עליון. עובדתית, נשארתי הסימן הימני מאז הגירוש היהודי מגוש קטיף, שהייתי מראשי המתנגדים לו, ובעצם עשו לי לינץ' במרכז הליכוד בזמנו, ולא נבחרתי אחרי הגירוש לכנסת. חזרתי ב-2009, אחרי שאנשים הבינו שכל מילה שאמרתי בעניין הגירוש ונגד הוויתורים ונגד מדינה פלסטינית הם ערך עליון, היו צריכים להיות לנגד עיני אנשי הליכוד. אני שמח שב-2009 חזרתי מתוך הוקרה והערכה, והאמת שלי ניצחה. גם בחוק הלאום, כמו שאתה מבין, הייתי סימן של השכפ"ץ והמגן של ראש הממשלה ושל הליכוד ושל הממשלה במגזר כל כך רגיש. למרות העליהום שעשו עליי, לא נמצא לא בקואליציה ולא באופוזיציה עוד אחד שיגבה את החוק. הילדים שלי שילמו מחיר כבד, סולקו מבתי ספר, הותקפנו באבנים על הבית, היו אנשים גם ליד הבית עם נשק שהתכוונו לפגוע בי. ואני חושב שעשיתי את מה שצריך, ואני חושב שהדבר הכי נכון שנעשה זה חוק הלאום. אני רוצה, כמו סבא שלי, כמו דורי דורות של משפחתי, להגן ולשמור על היישוב היהודי ועל מדינת היהודים ועל מדינת ישראל לדורי דורות ונצח נצחים. אני חושב שזה מתבקש, ככל שהיהודים חזקים פה, הדרוזים צאצאי יתרו יהיו חזקים פה. זה ברית היסטורית, תנכית, שמגובה באמונה אצל הדרוזים, שמחייבים אותם, הם לא אומרים את זה בריש גלי, לשמר את ארץ ישראל לעם היהודי כצוואתו של יתרו נביאנו.
אז איך אתה באמת רואה, האם אכן אתה זוכה לחיבוק מהליכוד? היום ועדת החוקה של הליכוד, אני מבין, מתכנסת לדון בהליכים של הפריימריס.
אני חושב שחבריי בליכוד מבינים, כולל בהנהגה, שמה שעשה איוב קרא בעניין חוק הלאום, אף אחד לא יכול לעשות. זה פשוט מתוך אמונה, מתוך השמירה על האינטרסים של התנועה והוויז'ן שלה, מתוך שמירה ונאמנות לראש הממשלה. עשיתי הכל כדי שלא יהיה סחף, עצרנו את הסחף, זה יכל להיגמר בצורה אחרת. ואני זוכר ששני חברי כנסת מהקואליציה הופיעו לפני ראש הממשלה ואמרו לו, אנחנו לא מסוגלים להיות איוב קרא. ויש איוב קרא אחד, והם בקואליציה, ואצל ליברמן, ואצל כחלון, ועוד רבים, אחד חוץ ממני לא ראיתי בריש גלי אומר איזושהי מילה נגד החוק. ואני שמח שהיום החזרתי את האמון. כשאתה הולך עם האמת שלך, אתה מנצח. והיום לאט לאט אתה רואה בסקרים בתוך המגזר משהו מדהים, שבעצם האמת שלי שצריכה להיות מדינה יהודית כאן ודמוקרטית, בעצם כולם מתיישרים לכיוון הזה. יש תמיכה גורפת בזמן האחרון בתוך לליכוד בתוך המגזר הזה. אפילו בסקרים שהיו בערוץ 12 לפני שבוע, מדובר כבר בשני מנדטים לליכוד. אל תשכח שיהודים רבים, בגלל הסמליות, הסימבוליות של איוב קרא, מצביעים לליכוד, ואני מקווה להיות במקום מרכזי ברשימה, בעצם כדי להביא בשורה מאוד חשובה לראש הממשלה, לממשלה, למדינת ישראל ולעם ישראל בכל מקום.
הזכרת גם את פרשת מדחת יוסוף, שמענו שהייתה ביקורת בעניין הזה גם על חלק מהמתמודדים היום במפלגות אחרות, מה אתה יכול להגיד על העניין הזה?
תראה, אנשים שכחו, אני הייתי בדרום לבנון, אני זוכר את גנץ מפקד יקל, כשאני הייתי חלק מהיקל הזה בשירותי הצבאי, ואני ראיתי איך כולם עושים קומבינה אחד עם ברק בזמנו, די לפגוע בצדל ולהביא לקריסתו. התראיתי על כך, ניסיתי למנוע את זה בכל כוחי אז במפגשים שונים, כולל עם לחד. אני זוכר שכולם התיישרו, כולל גבי אשכנזי וגם גנץ וגם ברק, כולם, כולל הרמטכ"ל מופז. לצערי, אחרי שאני עמדתי בראש ועדה שבדקה את זה בוועדת חוץ וביטחון בזמנו, היחידי שהתנצל לפני המשפחה בדלתיים מסגורות, וזה אף אחד לא יודע, אני יכול לגלות את זה פעם ראשונה, זה היה מופז, השפיל את עיניו ואמר סליחה לאבא לידי, זה לא פורסם בחוץ, אני אומר את זה.
אבא של מדחת יוסף, כן?
אבא של מדחת יוסף והמשפחה שלו קיבלו התנצלות ממופז בתוך ועדה מיוחדת, שאז קמה לבדיקת הנושא שעמדתי בראשה, ובעצם אני גאה על כך שהבאתי לפחות לאמת ולמצב שהמשפחה ראתה איך מושפלות עיניו של מופז, ובכבוד אגב, כי זה לא פשוט, אבל גם זה כבוד שאדם בעצם מודה בטעותו ובהתנהלותו כמו מופז. לצערי עד היום הזה לא שמעתי התנצלות מגנץ ולא מברק, שהם היו אדריכלי אותה החלטה אומללה שבעצם השאירו גיבור ישראל לדמם ובלי ואפילו לחשוב עד היום להתנצל בעניין.
כן, עכשיו רצינו לשאול אותך באמת על התמיכה שלך, איך אתה רואה באמת בסקרים את ראש הממשלה בתקופה הזאת?
תראה, אני מסתובב ברחבי הארץ ובעולם, גם עם ראש הממשלה, גם לבד. אני לא זוכר מנהיג ישראלי שזכה לכל כך הערצה והערכה בכל מקום. וזה לא בזכות אף אחד, אלא בזכות חוכמתו, בזכות התפיסות העולם שהוא בא מנהם, ובעצם היום הפך להיות, כמו שאמרתי, פלא של הפוליטיקה, פלא של המדיניות הנאורה של ישראל, שבעצם בכל מקום רוצים להתקרב אליו, לפגוש אותו, כולל בעולם הערבי, זה לא מובן מאליו, ובלי ויתורים, ובלי לחשוב על מדינה פלסטינית, שכולנו בעצם רואים בה דבר הזוי ומתנגדים לה. ולכן העניין הזה שראש הממשלה זוכה לסקרים מחייבת היום כל מבר דעת להבין שהמשפט הציבורי הכי חשוב הוא הבחירות לכנסת. ואם ראש הממשלה בעזרת השם, כפי שמראים הסקרים, יזכה לתמיכה גורפת, בעצם זה הכרעת הדין, ואף אחד לא יכול להטיל ספק באפשרות שימשיך לקיים כראש הממשלה עוד שנים רבות.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים. שר התקשורת איוב קרא מהליכוד, נאחל לך בהצלחה. תודה רבה לך.
תודה גם לכם, להתראות.
תודה. היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית ג'ון בולטון מבקר בירושלים, והוא מדבר, הוא אומר כמה הכרזות בנוגע ל... מחויבות של ארצות הברית כלפי ישראל גם בעקבות ההחלטה לצאת מסוריה. אנחנו משוחחים כעת עם יורם אטינגר, לשעבר ציר ישראל בוושינגטון, שלום לך.
שלום וברכה.
אז באמת זה מעין פגישת חיזוק בעקבות ההחלטה של הנשיא טראמפ לסגת לצאת מסוריה?
זו פגישה לדעתי משמעותית, תרתי משמע. חשוב שנדע מה שלצערי לא הודגש בביקור שלו. ג'ון בולטון הוא היה למעשה המוביל של היוזמה למחיקת ההחלטה ציונות גזענות מספרי האום. הוא עשה את זה למרות שהבוס שלו, הוא היה אז עוזר מזכיר המדינה, שמזכיר המדינה היה ג'ין בייקר בלשון המעטה, לא מחסידי המדינה היהודית, אבל למרות כל זאת, ג'ון בולטון ראה בביטול ההחלטה את המשימה בהידיעה שלו. עכשיו לגופו של ביקור פה, אין ספק שזה במסגרת ההיערכות האמריקאית באזור, ויש אפשרות למיטב ידיעתי, זה עדיין לא דבר שהוא סופי, שהאמריקאים יפנו את הכוחות שלהם מסוריה. מדובר על פינוי, אם הוא יהיה הדרגתי לאורך זמן, והשאלה הגדולה היא מה עושים האמריקאים בהקשר הרחב של המזרח התיכון, האם בד בבד הם מגבירים את הלחץ על האייתולות באיראן, האם בד בבד הם מתגברים את הסיוע לבית המלוכה השני ולסעודים ולבחרים, ואת מלחמתם הן באייתולות והן באחים המוסלמים. הדבר שחשוב לנו, לדעתי כישראלים, להבין שביטחונה של ישראל לא תלוי בנוכחות האמריקאית של 2,200 אמריקאים בסוריה. הנוכחות האמריקאית היא קריטית לקיומו של בית המלוכה ההשמי, לביטחונם של המשטרים הפרו-אמריקאים במפרץ הפרסי. אבל הביטחון הלאומי של ישראל לא נשען על כוח מצב אמריקאי, לא בסוריה ולא בשום מקום אחר במזרח התיכון, ואני חושש שההדגשה בישראל, דגורים מסוימים, שישראל רוצה שאמריקאים יישארו בסוריה מפאת הסכנות לישראל, זה מחרסם בתדמית של ישראל כסלע גיברלטר פרו-אמריקאי במזרח התיכון.
רציתי לשאול
עכשיו,
אותך...
יש גם את האפשרות שהוא בא לפה כדי לדבר על איזה יוזמה שקשורה לסכסוך הפלסטיני, לסכסוך הערבי-ישראלי. יש ידיעות מוושינגטון על לכאורה פגישה מתוכננת בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, בין ראש הממשלה נתניהו ובין יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן. אני מאוד 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 מקווה שפגישה כזאת, אם תהיה, תדון במשימות העליונות ולא בפירורים. כלומר, תדון ותתמקד באיום של האייתולות ולא תעסוק בפירורים, כלומר בנושא הפלסטיני. יוזמה אמריקאית לפתרון הסכסוך הערבי-ישראלי או פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני אף פעם לא צלחה. אף פעם לא צלחה ולא בכדי, כי יוזמה אמריקאית מחייבת את הערבים לגוף אותם מהצד התובעני יותר, הקיצוני יותר. כלומר, יוזמה אמריקאית מוסיפה שמן ולא מים למדורה. היו רק שתי יוזמות מוצלחות בהקשר הזה, ישראל מצרים, ישראל ירדן. כלומר, מסע ומתן ישיר. לאמריקאים היה תמיד תפקיד מרכזי גם ביוזמות האלה, אבל לא כיוזמים, אלא כאלו שמסייעים לחתימה על ההסכם. ואני מקווה שכך גם יהיה הפעם, וג'ון בולטון ומזכיר המדינה פומפאו שמגיע לאזור יבקר בהרבה בירות ערביות, הם יתמקדו בסערות סמך עין, בסערות המאיימות על האינטרסים האמריקאים במזרח התיכון, ולא באיזה סופת חול כזו או אחרת, כלומר בנושא הפלסטיני.
ואמרו שהתוכנית השלום האמריקאית בכלל לא תעלה על הפרק עכשיו בתקופת הבחירות, אז אולי...
אני לא סבור שאמריקאים מתכננים יוזמות או עיתוי יוזמות לפי מה שנוח או לא נוח לבעל ברית שלהם. האמריקאים עושים את זה לפי האינטרס האמריקאי. אני מאוד מאוד מקווה, מאוד מאוד מקווה, שהתודעה על הנזק הנגרם על ידי יוזמות שלום אמריקאיות, שהתודעה הזאת משתלטת על החוגים המקורבים לנשיא טראמפ, אבל את זה אנחנו נדע בימים או בשבועות הקרובים.
זאת יש פה מצד אחד רצון שכמו שהנשיא טראמפ אמר לצאת מסוריה, זה, אין לנו מה לחפש שם. מצד שני, האמריקאים לא זונחים את המזרח התיכון, עובדה, נכון?
ההכרזה על היציאה מסוריה היא קיבלה מאז גוונים שונים, יציאה הדרגתית, יציאה לטווח הארוך. נחכה ונראה. אבל אין ספק שהאמריקאים לא זונחים את המזרח התיכון, כי המזרח התיכון, למרות העובדה שאמריקאים מצמצמים במהירות את תלותם בנפט הבינלאומי, הם עדיין בעלי אינטרסים מאוד חיוניים במזרח התיכון בכלל, במפרץ הפרסי בפרט. האמריקאים מבינים שהאייתולות זה האיום המרכזי עליהם, והדרך להתמודד עם האייתולות היא לא מחופי ארצות הברית, אלא בחופי המפרץ הפרסי, ובהקשר הזה הם רואים את ישראל כגורם שמשדרג את הנוכחות הביטחונית האמריקאית, וישראל צריכה לשמור על זה, ולכן לא להתלונן ש-2,200 חיילים אמריקאים שנסוגים מסוריה פוגע לביטחון ישראל, אלא ישראל צריכה להדהד את העובדה שבגלל הנוכחות הישראלית באזור הזה, האמריקאים יכולים לאפשר לעצמם לצמצם את הנוכחות שלהם. אם מלא הייתה פה ישראל, אני מניח שהם צריכים להביא לאזור הזה עוד הרבה אלפים של חיילים אמריקאים.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים. יורם אטינגר, לשעבר ציר ישראל בוושינגטון, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, שבוע טוב.
תודה. מחר יתקיים בעזרת השם במלון שבע הקשתות בהר הזיתים, כנס מחקרי הר הזיתים. זהו כנס מחקרי הר הזיתים השני, בכנס שהשתתפו בין השאר פרופסור גבי ברקאי, דוקטור יעל דוידסון, אלידה בר שאול ועוד. וכמובן הוא ייפתח בדברי ברכה של מנכ״ל משרד השירותי הדת עודד פלוס, הרב הלל הורוביץ, מנכ״ל מועצת בתי העלמין בירושלים, ועוד ועוד. אנחנו רוצים לשוחח על הכנס הזה עם אריאל קופלד, שהוא תושב הר הזיתים, ממארגני הכנס. שלום לך.
שלום וברכה, בני.
אז רצינו לשמוע ממך, הכנס הזה הוא עוד אחד משורה של פעולות שמקימות לתחייה, אפשר לומר, את הר הזיתים, וזהו הכנס השני כבר, נכון?
כן, ברוך השם, הר הזיתים מתעורר לחיים, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה. ומחר, בעזרת השם, בערב, יתקיים במלון שבע קשתות אצלנו בפסגת הר הזיתים, הכנס השני כבר, כנס מחקר הר הזיתים השני, בדיוק שנה אחרי הכנס הראשון שהוצאנו אותו לדרך בשנה שעברה, בשיתוף פעולה של מועצת בתי העלמין היהודים בירושלים, יחד עם מרכז המבקרים בעיר דוד ועמיתים לטיולים, ביחד גם כן בתמיכה של משרד לשירות הדת.
איך עמיתים לטיולים, מה אמרת?
עמיתים לטיולים.
אוקיי.
עמיתים לטיולים, וזה הטיולים החינמי הגדול היום בארץ. הכנס עצמו הוא חשוב משתי סיבות. קודם כל, עצם זה שיהודים ברוך השם בהר הזיתים, אנחנו יודעים היום לדבר על כ-120 אלף נפטרים יהודים שנקברו שם ב-700-800 שנה האחרונות, אבל ברוך השם בהר הזיתים היום גם יהודים חיים ומסתובבים וגרים ובאים ולומדים ומסיירים וחוקרים, והכנס בהיבט הזה הוא באמת עוד ביטוי אחד לאותם אירועים שיהודים רבים באים וחיים בהר הזיתים היום. והוא חשוב גם בהיבט השני שהעיסוק בכנס, העיסוק עצמו בהר הזיתים, במקומו של ההר, ובשנים כל הזמן
רגע, נקטעת לנו פתאום?
כן, העיסוק בהר עצמו, גם בהיבטים הגיאוגרפיים, גם ההיסטוריים, גם הפיזיים, גם בהיבט של בית הקברות, רק ככה לדוגמה מהכנס של מחר עצמו, אם זו הרצאה של אורן ספיר ממכון מגלים על מקומו של הר הזיתים בפיוטים בעולם, כולנו מכירים כמובן תפילות הושענא רבה, שכל קורא בהר הזיתים לעמוד ברחובות קיטים, מבשר ואומר, כל הפיוטים האלה התחברו בהר הזיתים, ולא לחינם ולא סתם, וכמובן דברים מרוחבו. אם זה גלגוליו של קבר זכריה בתחתית הר הזיתים, בואכה נחל הקדרון, מערות הקבורה הקדומות מימי בית ראשון ושני בכפר השילוח, שעליהם ידעי ספר פרופסור גבי ברקאי, ועוד שאר היבטים אחרים באמת שקשורים, שזה רק חלק מהמארג העשיר של תחומי העניין השונים בהר הזיתים, וברוך השם שאנחנו כבר מצליחים להשיק את הכנס השני בסדרה, זה כבר לא אירוע בודד. מעבר לזה, זה גם לא אירוע בודד במעגל השנה, זה לא רק שזה כנס הר הזיתים השני, זה חלק ממארג שלם של אירועים סביב מעגל השנה, שמתרחשים בהר הזיתים, ובאמת מביאים רבבות יהודים, בהובלה של הרבי ללורביץ, ממועצת בתי עלמין בירושלים, ובשיתוף פעולה, כמו שאמרנו, עם שאר הגורמים, שברוך השם היום אנחנו יודעים שבהר הזיתים לא רק קבורים יהודים, אלא גם חיים יהודים.
ומה המטרה שלכם בעצם להחיות את הר הזיתים? אתה עצמך גם גר שם.
כן, אני גר בהר הזיתים, אני גר בשכונת החושן, שזו השכונה הקטנה שבראש הר הזיתים, בסמוך למלון שבע הקשתות שבו התקיים הכנס. יש גם את שכונת מעלה הזיתים, שהיא השכונה היהודית הגדולה שנמצאת במעלה הזיתים, ככה כמו שאומר שמה באמצעיתו של ההר, עם היום כבר כ-140 משפחות שגרות שם בשכונה, באמת כבר לא שכונה קטנה, בתפר שבין בית העלמין היהודי בהר הזיתים לשכונת רס אל עמוד הערבית. וזה חלק ממארג שלם של התיישבות יהודית בכלל מזרח ירושלים, אבל ספציפית בהר הזיתים, שבמרכזו כמובן יש לנו, הזכרתי כבר את בית העלמין היהודי הוותיק, הגדול, החשוב. ככה הרבה פעמים כשמדברים על חלקה גדולי האומה, אז האסוציאציות של כולם לוקחות אותם ישר מן הסתם להר הרצל, אבל חשוב להזכיר שגדולי האומה תמונים בהר הזיתים, ולא רק אם נדבר על גדולי האומה כמו הרב אברהם יצחק הכהן קוק ובנו הרב צבי יהודה הכהן קוק ואדמו"רים ורבנים ואחרים וכולי, אלא גם ראש הממשלה מנחם בגין זכרו לברכה ושרים ונטע סול ורבנים ראשיים והרבה באמת ככה דמויות משלל תחומים שתמונות בהר הזיתים, שי עגנון, באמת זה ככה רק בקצה המזלג השמות האלה.
וזה גם מסייע למצב הביטחוני שם, היו בעבר אירועים שם, לא?
אם נחזור אחורה 4 שנים או משהו כזה, אז כן, אז היה תקופה חמה סביב צוק איתן וסביב חטיפת שלושת הנערים, וגם הר הזיתים כחלק ממזרח ירושלים כולה היה בער, כמו שקוראים לזה, אבל ברוך השם בשנים האחרונות המצב הביטחוני השתפר לאין ארוך, וזה גם תודות בהחלט למשטרת ירושלים, אבל לא פחות חשוב מזה, תודות ליהודים שבאים וחוזרים ובאים, ובסופו של כל ההסתובבויות האלה, והגעה לכנסים ולסיורים, ועלייה לקברות בתי עלמין, בסופו של הנוכחות מביאה ריבונות, והריבונות היא זו שמביאה ביטחון. ברוך השם גם זכינו שממש בימים האלה אנחנו מציינים שנה לפעילותו של קו 84, קו אגד שנוסע מדי יום ביומו ממרכז התחבורה בגבעת התחמושת, תחנת הרכבת הקלה, אל בית העלמין בראש הר הזיתים, אל מלון שבע קשתות, מ8:30 בבוקר עד 7:45 בערב, כל 45 דקות, בדרך קצרה, מהירה וישירה, משהו שיצא לפועל וצריך לציין אותו לשבח ראש העיר היוצא ניר ברקת, שהצלחנו לרתום אותו לעניין, וברוך השם גם הנוכחות הזאת של קו אגד שנוסע מדי 45 דקות יחד עם משטרת ישראל, תחנת שלם של משטרת ירושלים, והיהודים שבאים ועולים, באמת המצב היום, תודה לאל, שימשאר ככה שקט ורגוע.
יפה, אז נקווה שהכנס מחר המונים יגיעו אליו, כנס השני של מחקרי הזיתים.
כן, כבר כמעט נסגרה, אבל עדיין כרטיסים אחרונים יש. אתר הזיתים.co.il, או תחפשו בגוגל את כנס מחקרי הר הזיתים השני. גם חשוב, אבל לא פחות מזה, גם מאוד מאוד מרתק ומעניין.
אז נודה לך על הדברים, אריאל קופלד, תושב הר הזיתים, ממארגני הכנס מחר, כנס מחקרי הר הזיתים השני. תודה רבה לך, והצלחה.
תודה בן, יום טוב, שלום שלום.
תודה. הגשמים מרחבי הארץ בצפון, אנחנו רוצים עכשיו לשוחח עם שמוליק חזן, מנהל תיירות גולן, שלום לך.
שלום, שלום.
אז אני מבין שאתם בשעות האלה מרוצים ממה שאתם ככה רואים, לא?
אנחנו מרוצים מהשעות האחרונות בטח, אבל בכלל התקופה של החורף, אני חושב שהתחילה מאוד יפה באזור הצפוני בניגוד לשנים עברו, אנחנו באמת עדים לכמויות גשמים מאוד מאוד יפות שלא נראו פה הרבה זמן. בהחלט הכל שוצף וגועש וזורם, פשוט חוויה מאוד מאוד מרעננת.
באים אנשים לראות או שזה קצת מסוכן?
ודאי, ודאי. לא, לא, באים. עד לא מזמן הכבישים בשל השלג באזור הצפון היו חסומים, אבל עכשיו הכל פתוח, אפשר להגיע, לנסוע כמובן בזהירות, ולראות שלג ונחלים ומפלים. מאזור מרום גולן וצפונה ניתן לחזות גם בשלג, אבל מי שרוצה לראות באמת מים שוצפים, שילך למפל סער או מפל עית, או יגיע לראות את מפל הגמלה שהוא הגבוה ביותר בארץ, שניתן לראות אותו באמת בעוצמה שלא נראתה פה הרבה 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 זמן.
ויש בטח גם זרימות בבניאס, בקלדן וכולי.
לגמרי, לגמרי. כל הנחלים, אם ניקח אפילו בגליל העליון, נחל עיון, הבניה, סניר, הכל שוצף, פשוט תענוג, אפילו בצידי הדרכים, המים זורמים, איפה שתיסו, לא תפספסו. קשה לפספס את החוויה היפה, וחיכינו לה, חיכינו לה די הרבה זמן.
אז מה הציפיות שזה יימשך עוד איזה חודש, חודשיים לפחות, ככה דבר כזה?
אנחנו מאוד מקווים, אנחנו היום עומדים על ממוצע כ-300 פלוס מילימטר, שאנחנו, הממוצע השנתי שלנו קרוב ל-600, אז כך שאנחנו קרובים ל-50%, אבל יש לנו את כל חודש ינואר, חודש פברואר וגם בטח במרץ, הערכות הן שנעבור את הממוצע השנתי ונחזיר עטרה ליושנה, שהגולן יהיה ירוק להרבה זמן, ושהנחלים באמת ידעו לתת את המענה לכל מה שהאזור הזה צריך, כולל הכנרת.
באים גם אזורים אחרים מהמרכז לראות את ה... או שזה קצת...
ודאי. לא, לא, מגיעים מטיילים, מגיעים משפחות, מבטלים יום לימודים, בחגיגה כזאת אני מאשר, להגיע עם הילדים, להגיע קצת לגעת בשלג, קצת לראות מפלים, זרימות, בהחלט, אבל הכל כמובן לנסוע בזהירות ולא לרדת משבילים ולא לחצות גדרות. אנחנו רוצים שכולם יגיעו, ייהנו וגם יחזרו הביתה בשלום.
אני מתאר לעצמי שהמקצוענים גם מחכים לחרמון שיהיה פתוח לסקי, לא?
כן, אני מעריך שאחרי הסופה הזאת, מיני סופה, החרמון יפתח את האתר שלו לגולשים. אז ברגע שהמזג האוויר יתייצב, תצא הודעה מאוד מסודרת, וגולשים יוכלו להגיע עם הציוד, ובאמת ליהנות משלג רך נעים שלנו.
יופי, איזה כיף לשמוע. נודה לך על הדברים, ונקווה שהחורף יימשך כך. שמוליק חזן, מנהל תיירות גולן. תודה רבה לך.
תודה, תודה. להתראות.